אנחנו חיים בתוך מפת איומים מתפתחת. העולם עובר לענן, האינטרנט של הדברים מתפוצץ, והרשת הסלולרית קופצת דור. וההאקרים, שיהיה ברור, כבר נמצאים בכל אחד ואחד מהם, זוממים ותוקפים. רק בשנה האחרונה, היקף הנזק של מתקפות הסייבר הגיע ל-1.5 טריליון דולר. דרכי הפעולה וההתארגנות של ההאקרים משתנים גם הם כל הזמן, כדי להתמודד עם ההגנות שמתפתחות, ואלה מעמידים אתגרים חדשים בפני מדינות, ארגונים, חברות ואנשים.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפק על ההנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
על כך אנחנו מדברים עם ליאור מרום, מנהל הבטחת המידע של חברת CyberSix גיל, ובוגר מסלול הנדסת חשמל של אפקה, מכללה אקדמית להנדסה בתל אביב. שלום ליאור.
שלום.
דבר איתנו על מפת האיומים. אנחנו שומעים הרבה בתקשורת, בעיקר כשקורה משהו, מי שקורא את מדורי ההייטק שומע על כך שישראל היא מעצמת סייבר, מקימה חברות, מוכרת חברות, אבל מה קורה בשטח? מה קורה מתחת לפני הקרקע?
למעשה נושא התקיפות והאיומים זה דבר שחי ונושם 24/7 בכל מקום, בכל רגע ובכל הזדמנות שיש לתוקפים דרכי גישה. ואנחנו נמצאים בעולם היום של הרבה מאוד ענן, הרבה מאוד דאטה שנמצא בכל מקום, וכל דבר שמחובר לרשת בתצורה כזאת או אחרת, אנחנו רואים את זה אפילו בבית של מזגנים וטלוויזיות חכמות בסקטור הביתי, כמובן בסקטור העסקי, בקרים תעשייתיים, מעבדות, מפעלים, פסי ייצור, הכל מחובר היום לרשת, וכל דבר כזה הוא נקודת גישה לתוקפים, ולכן אנחנו רואים עלייה מתמדת בכל מקום. כמובן יש את בית הענן שראינו טרנספורמציה אדירה בעשור האחרון לכיוון הענן, ואנחנו נראה את המגמה הזאת הולכת ונמשכת בעיקר בגלל שיפור אדיר בנושא של קווי גישה לענן, אם זה דור 5 בסלולר, במובייל. האינטרנט היום נהיה משהו שמאוד קומודיטי ומאוד קל ונגיש, ולכן כל דבר כזה הוא גם מהווה נקודת גישה לפורצים. ולכן הדבר הזה הוא לא זבנג וגמרנו, הוא מאתגר בטח את מנהלי הבטחת המידע, בטח את החברות, בעלים, מנכלים, וכל מי שיש לו עניין בדבר הזה, וזה העולם שאנחנו חיים בו היום.
ומהצד של ההאקרים, איך זה משתנה מבחינתם? זה כבר מזמן, מזמן, לא, ההאקר הבודד עם הקפוצ'ון של הסרטים והקלישאות, שיושב ופורץ לבד במחשבו הביתי במרתף בלילה.
אז גם פה אנחנו ראינו טרנספורמציה אדירה בעולם הזה, בעולם הדיפ וויב והדארק וויב, למעשה האקרים היום מסתובבים שם, יכולים לקנות כל מיני שירותי וכלי תקיפה כשירות, אתה לא צריך להיות היום...
Hacking as a service, אתה לא צריך להבין בהאקינג כדי... זה כמו שאתה לא צריך לדעת לייצר נשק בשביל לקנות אקדח ולשדוד בנק.
בדיוק. אתה היום יכול, אם אפילו אנחנו רואים התקפות כופה למיניהם, אז אנחנו יכולים להיות שם ransomware as a service, אתה לא צריך מפתח על ולהבין בקוד, יש לך קיטים שלמים שאתה קונה שם, מכניס את הפרטים, את מי אתה רוצה לתקוף, ונותנים לך אפילו שירותי סליקה.
אז עברנו מהמודל של אמצעי הייצור בידי הפרולטריון לקפיטליזם, דמוקרטיזציה, כל אחד יכול רק תשלם בדיוק. ותקבל.
בדיוק, וזה מה שנורא מטריד, כי היום פושעים שמחפשים בסופו של דבר להשיג כסף, זה כסף יחסית קל. בעולם שמטבעות וירטואליים אתה יכול לשמור גם על אנונימיות, אתה לא צריך להסתכן ולצאת מהבית.
זאת אומרת, זה נקודה מאוד חשובה. אם פעם היינו יכולים להגיד לפחות תעקוב אחרי הכסף, היום יותר מורכב, כי אתה לא עושה העברה של מזוודה עם דולרים, ואתה לא מעביר בשירותי ווייר כלשהם, שבכל זאת אפשר לזהות ולמצוא אותך, אתה מעביר לאיזה חשבון, לאיזה כתובת משונה, למעט אם יש גוף גדול, מדינה, שיש להם צעי מעקב, והיא עוקבת אחרי מה שקורה במקומות האלה, אז הכסף נעלם וביי, לעולם לא נדע מזה.
זה בדיוק האתגר, גם של רשויות האכיפה, באמת למצוא ולעקוב, על אף שאני מניח שגם להם יש שם נוכחות ברשתות האלה, אבל יש הרבה תוקפים שיכולים פשוט לשמור שם על אנונימיות, לבצע את אותם פשעים בלי לצאת מהבית, או מבית קפה או בית מלון, או להיות עם איזה כוס... בירה קרה בסוף העולם, ולעשות זה משם, וזה הפך את הדבר הזה ליותר, הייתי אומר, נגיש וקל, וכל מי שרוצה לבצע פשע היום, זה מונגש עבורו בצורה מאוד ידידותית למשתמש וקלה.
אמרת שהרשויות גם נמצאות שם, ואנחנו יודעים על מקרים שבהם תופסים האקר אחד בתוך קבוצה, הופכים אותו לסוכן כפול, או משתמשים בקרדנציאל שלו, ביוזר ובסיסמה שלו למערכת הזאת, ואפילו לפעמים מחליפים את האתרים של ההאקרים, באתרים שהמדינה מפעילה כעוקץ, ואז הם בעצם מוצאים את כל האנשים שבאים לקנות מהם, את כל האנשים שבאים לבצע דרכה מתקפות, ובסופו של דבר יש להם את כל הפרטים, כי אותם פושעים חשבו שהם מדברים עם האקר, והם בעצם דיברו עם ה-FBI.
כן, זה משחק שלא נגמר, בין פושעים וגנבים, כל פעם זה עולה ברמת התחכום, ברמת המורכבות, וגם ההאקרים היום, בטח ההאקרים המנוסים והחכמים והטובים, יודעים שתומנים להם על קודות, ולכן הם בעצמם נוקטים במשנה זהירות, ונוקטים בכל מיני טכניקות של הסתרה, וביצוע מתקפות מאחורי מקומות וגופים שלא יזהו אותם, ועל הדבר הזה פשוט, הוא לא נגמר, הוא כל פעם עולה ועוד 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 מדרגה ברמת התחכום.
אמרנו שהם קונים שירותים, שירותי פריצה, ממש פלטפורמות, שאתה יכול לקבל אפילו שירות לקוחות, אני לא מצליח לשלם בביטקוין את הכופר, ואז אתה מתקשר למישהו ונותן לך תמיכה, אבל הם מוכרים גם מידע מודיעיני, זאת אומרת זה ממש מבצעים מורכבים, אני יכול לקנות, מה למשל?
אתה יכול לקנות למעשה כל מידע שהוא בעל ערך, ולכן הנושא של מידע הוא נהיה היום הרבה יותר אטרקטיבי.
תן דוגמאות?
כן, אני תכף אתן דוגמאות, אבל חשוב להגיד לפני שאנחנו נמצאים בעולם שמידע נוצר בכל שנייה נתונה בקצב אסטרונומי במכפלות אדירות, והמידע הזה הוא שווה ערך, וזה לצורך העניין, אם אנחנו ראינו את הדליפה הגדולה שהייתה באקוויפקס לפני מספר שנים, שמשהו כמו 173-174 מיליון אזרחים בארצות הברית איבדו את הפרטיות שלהם, איבדו את נתוני כרטיסי האשראי שלהם, את המידע האישי שלהם, וזה מידע שהרבה מאוד הקרים היו שמחים לשים עליו את היד, בהיבט של גניבת זהות לצורך העניין, כלומר בארצות הברית, אם אני לוקח דוגמה את הנושא של הביטוח רפואי, שהוא עולה המון כסף, ואם אני יכול להתחזות לך לצורך העניין שרכשת ביטוח רפואי במיטב כספך, וגנבתי את הזהות שלך וללכת לקבל טיפול רפואי, לזהף תעודת זהות זה לא כזה היום משהו שהוא קשה, אבל ברגע שגנבתי אותו ועשיתי אותו, הנה משהו שהוא valuable, ויש לו מה דוגמאות בעניין הזה, שבאמת היום המידע הוא שווה ערך, בבית של מודיעין עסקי, ניתוחים, וכל דבר כזה או אחר, ולכן המידע הוא מה שמעניין.
מה מניע את האנשים האלה? יוצא לך לדבר איתם, לפגוש אותם, לצטט איתם? לעקוב אחרי ההתנהלויות שלהם בפורומים האפלים?
לא שיצא לי באופן אישי לדבר עם הקרים, הם הקרים לרוב משתדלים להישאר אנונימיים ופחות מנסים להתרברב, ומבינים ש...
הם באו לעבוד.
בדיוק, הם פחות באים להראות את היכולות שלהם בפומבי, הם יעשו אותם בפועל ולא פחות לדבר על זה. אבל אנחנו רואים באמת, בבחינת מניעים, בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים רגע את הסייבר קריים, שהוא בסופו של דבר הוא כסף, אם אנחנו לוקחים התקפות שנורא מפורסמות בשנים האחרונות, כמו ransomware, המטרה היחידה שלהם היא כסף, היא פחות מעניין אותם להשבית אותך כארגון, או לוודא שאתה לא עובד, יותר מעניין אותם שאתה תשלם את הכופר עבור המידע שהוצפן, ולכן מה שמעניין אותם זה הכסף. כמובן שיש קבוצות של אקטיביסטים שהם בשם אידיאולוגיה מסוימת ינסו לפגע בחברות או גופים כאלה ואחרים. כמובן
יש גופים של המדינות.
וכמובן בהיבט מדינתי שאנחנו מבינים היום ש... סייבר הוא זרוע תקיפה והגנה מאוד קריטית בהיבט מדינתי, ואנחנו רואים באמת את המעצמות הגדולות, ואני לא חושב שיש מדינה שבטח במדינות המפותחות,
שמענו על הקמפיין ריגול הסיני הגדול נגד ישראל, ממש לא מזמן.
אנחנו רואים את הסינים, אנחנו רואים את הרוסים, את האמריקאים.
זה הפך להיות חלק מהמלחמה, או מההתנהלות היומיומית של לאסוף מידע על אויבים פוטנציאליים, על מתחרים, על יריבים.
האפקט בסופו של דבר הוא, אתה רוצה, בוא נחשב רגע על מלחמה של פעם, שנגיד היו מורידים לנו פלוגה של טנקים, זה היה אסון וזה היה נורא, אבל עם כל הכבוד, אני חושב שהאפקט להוריד לצורך העניין את רשת החשמל או התקשורת במדינה, האפקט הוא הרבה הרבה יותר חמור מלהוריד פלוגה של טנקים לצורך העניין, ולכן האימפקט הוא משמעותית יותר גדול במלחמות סייבר, ואנחנו רואים את זה בדבר הזה, וגם היום מלחמות שאנחנו יכולים לעשות אותן אפילו בצורה שקטה ופחות רועשת, ואנחנו רואים את כל מה שקורה במזרח התיכון ומעבר, וגם אפילו בין רוסיה לארצות הברית וסין, כל המשולש הזה, שזה מלחמה שאין סופית שקורית לנו מתחת לרדאר, וחלקה כן, חלקה לא, אבל היא לא צריכה להיות רועשת כמו המלחמות המסורתיות.
אז היא בעצם מתחת לרדאר, הצעדים המלחמתיים, אם היית מפציץ מפעל או פורץ אליו עם אנשי מודיעין וגונב מידע, אז זה היה צעד מלחמתי, אבל אולי התקפה היא פחות בולטת היום. לפעמים עושים את זה באמצעות קבוצות פרוקסי כאלה, כאילו קבוצת האקרים שהיא בעצם מופעלת על ידי המדינה, אבל היא לא הצבא.
יש כל מיני דרכים, אבל בסופו של דבר המדינה כהחלטה טקטית מחליטה לשמור על עמימות, או לא מחליטה לשמור על מה שנקרא לייצר חתימה בעת התקפה. יש פה, זה כבר שיקולים שהם יותר פוליטיים, פחות סייבריסטיים, הייתי אומר, בנושא הזה.
זה קשור אבל גם להתפתחות הטכנולוגית, אבל מצד אחד של הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים ביום יום, ומצד שני הטכנולוגיות שיש להאקרים לפרוץ אליהן.
זה שני דברים שהולכים במקביל, כי פעם אחת באמת הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת בצורה אקספוננציאלית, בצורה אדירה. ודבר שני, ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, גם כלי התקיפה והיכולות, והמידע גם איך לתקוף, עולים בצורה כמעט מקבילה, הייתי אומר. ולכן יש לנו פה מרוץ כזה שהוא לעולם לא נגמר, זאת אומרת, אף פעם לא, מישהו לא ישיג מישהו.
עולמות טכנולוגיים חדשים או חדשים יחסית שחדשים לנו אולי בהאקינג זה ה-IoT, Internet of Things, זאת אומרת הנוכחות של חיבור אינטרנט ויכולת לתקשר עם יותר ויותר מכשירים, אם זה היה פעם רק המחשב הביתי, היום זה הדוד חשמל והשעון שעל היד שלי והמכונית והמנורה. והדבר השני הוא הבינה המלאכותית שאוספת עלינו מידע, מנתחת אותו ויודעת להסיק דברים על העולם ועל המערכות שנמצאת בתוכם. זה משהו שאנחנו רואים באופן בולט בעולם ההאקינג?
אנחנו רואים עלייה גם במקומות האלה, בעיקר במקומות האלה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על עוד נקודות גישה. ואם לקח דוגמת הרשת הביתית, שהרשת הביתית היא כעצמה, בוא נקח דוגמת הטלוויזיה החכמה. הטלוויזיה החכמה היא פחות מעניינת, אז השפיטו לנו את הטלוויזיה, so what? לא יקרה באמת יותר מדי. אבל הטלוויזיה החכמה היא מבחינת התוקף שרוצה רגע לתקוף את הבית שלי, היא לצורך העניין נקודת גישה. ואם עכשיו סמסונג, אג'י או כל יצרן כזה או אחר, מפרסם איזה פגיעות בטלוויזיות שלו, ודרכם תוקף יכול לנצל את הגישה על אותן טלוויזיות, בהנחה שלא הקשחתי את ההגדרות כאלה ואחרות, יכול להיכנס לרשת הביתית, אפילו בוא נחשוב רגע על המזגן שלי או על התריסים, הם לא מעניינים, הם חסרי ערך בהיבט...
כן, הוא לא רוצה לפתוח ולסגור לנו את התריסים.
כן, יש אולי עניין של הפחדה, אבל לא יותר מזה, אבל משם יכולים להגיע למקומות קצת יותר מעניינים. ובטח ובטח שאנחנו מדברים על נושא של עסקים ובטח באזור הציבורי, אנחנו ראינו התקפה שקרתה באטלנטה שפשוט תקפו את מצלמות ההבטחה ברחוב ודרכם עשו התקפת מניעת שירות דידוס.
שזה לא קשור בכלל לזה שזה כן. מצלמות, זה פשוט כלי שמעביר
בדיוק.
אינטרנט.
המצלמה היא לא מעניינת כמצלמה, אני יכול להגיד אוקיי, מעניינתי מה המצלמת,
מודיעין,
אני יכול,
כאילו בדיוק. לאסוף מהשטח.
אז בקרן רחוב אני אראה רגע מה צילמו, so what?
זה יותר בקנה מידה קטן, כן. ואני רוצה לשדוד חנות ברחוב הזה.
ופה אנחנו רואים באמת העניין הזה של האינטרנט הסינג בצורה הרבה יותר מסיבית, אנחנו רואים את זה גם ברמה של מפעלים, בבקרים תסיעתיים וכדומה, שזה שם, אנחנו בטח רואים את זה בעולם התחבורה, שאנחנו מדברים על רכבים אוטונומיים, רכבים חכמים, שזה יכול אפילו גם בהיבט של טרור, שאם אנחנו מדברים על רכבים אוטונומיים, שמחר מישהו משתלט לנו חלילה על הרכב, מנגיש את הרכב בתוך קיר.
או אפילו דבר בעצימות יותר נמוכה, לשבש את התנועה, לעשות פקקים במרכזי הערים, זה יכול לגרום נזק כלכלי ומורלי מאוד גדול.
זה פגיעות יחסית קלה, אבל אנחנו יכולים להגיע ברמה של חיי אדם, אבל אנחנו יכולים לראות אפילו במטוסים היום, שאיך הם מקפידים על הדבר הזה ובאוניות. יש היום סימת דגש מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה, כי מבינים שזה הגיע גם למקומות האלה.
מה שעשינו בעצם עם IoT כחברה, זה לפרוס רשתות בכל מקום, להפוך הכל למקוון, ובעצם להגדיל את מה שנקרא משטח התקיפה שזמין להאקרים. פעם האקרים לא היו יכולים להיכנס אליי הביתה, למעט דרך המחשב שהיה מחובר עם קבל פיזי לקו הטלפון, והיום יש המון המון דברים אלחוטיים, והמון המון מכשירים שמחוברים לרשת, ובעצם כל אחד מהם הוא יכול להיות החוליה החלשה ביותר שדרכה נכנסים, ומשם אפשר לדבר גם על העבודה מהבית שמחברת את ה-IoT למחשב הביתי, לרשת הביתית ולרשת התאגידית.
בדיוק, אז אנחנו רואים את זה גם, הקורונה עשתה לנו קפיצת מדרגה בנושא הזה של עבודה מרחוק, ראינו הרבה מאוד ארגונים ששלחו את העובדים לעבוד מהבית. טכנולוגיה שהיא לא חדשה, כן, היא הייתה קיימת הרבה מאוד שנים, אבל פשוט היא תפסה תאוצה בעקבות המצב בגלל המגיפה. ולכן ארגונים נדרשו למצוא ולהטמיע פתרונות הגנה גם על אותם VPNים שדרכם עובדים התחברו ולהבין.
אם בכלל יש להם VPNים בכלל, מישהו דאג
כן,
להם.
כן, אבל אנחנו ראינו שיש חברות שעשו קפיצת מדרגה עסקית לא רעה בעקבות הקורונה, יש מי שירוויח מזה וזה בסדר. אבל באמת במוצרי VPN, במוצרי הקשחה, ובאמת לוודא, בסופו של דבר, גם אני כמנהל אבטחת מידע, ויש לי עובד שכרגע עובד מהבית, או יודע מה? לא מהבית, אפילו באיזה בית מלון, בנסיעת עסקים, בסוף העולם, והוא מתחבר לרשת הארגונית ולתשתיות הארגוניות, ואיך אני מוודא שזהו ולא מישהו אחר, וגם אם מישהו מחר גנב לו את הלפטופ, כי לפטופ זה דבר ששוקל כמה גרמים, זה לא כזה משהו שזה לא שרת לסחוב. והנה, יש לנו דרך כניסה לארגון, אז אני צריך לוודא שגם אם מישהו גנב, איך אני מגן על זה, ואיך אנחנו יודעים להתמודד עם אירועים מהסוג הזה, אבל קל וחומר גם נושא של באמת התחברות מהבית. אתגר לא פשוט, ארגונים שהם, אנחנו קוראים לזה בריסק אפטייט, מאוד מאוד בעייתי, שעד לפני רגע לא אפשרו בכלל את המשמעות אותי ואת האפשרות אותי של לעבוד מהבית, באה הקורונה וטרפה את כל הקלפים ואמרה להם, רבותיי, המציאות השתנתה. מה שהיה כבר לא יהיה, זה גרם להם ודחף אותם לחשוב על פתרונות, ולצאת מהקופסה ולהתיישר.
אז בתור מישהו שאחראי על אבטחת מידע בחברה שהיא עצמה חברת אבטחת מידע, נכון?
כן, חברה שמייצרת מוצר אבטחת מידע.
אז איזה פיתוחים חדשים, איזה פרדיגמות חדשות אנחנו רואים בתחום ההגנה?
אנחנו רואים, כמו שדיברנו הרבה מאוד בעולם ה-IoT, אנחנו רואים הרבה מאוד לכיוון הענן. כמו שדיברנו על זה מקודם, העולם עבר לענן, ולכן ההגנות גם כן עוברות לענן. כי האקרים בסופו של דבר מחפשים את המידע, והאקרים הלכו בעקבות המידע, ואם המידע עובר לענן, אז האקרים הלכו לשם, ולכן אנחנו צריכים לחשוב ולאמץ פתרונות שמבוססי ענן. אנחנו רואים חברות אבטחת מידע מסורתיות, שקיימות הרבה מאוד שנים במשק, גם הם עשו את הטרנספורמציה הזאת לכיוון הענן. אנחנו נמצאים בעולם של הרבה ביג דאטה, ואנחנו גם שם צריכים להגן עליו, הרבה מאוד הגנות יותר אפליקטיביות, פחות תשתיות, כי התשתיות אמרנו, זה עובר כבר לספק הענן, זה כבר מה שנקרא במרכאות הבעיה שלו, אבל זה חצי בעיה שלו, ואז שימת הדגש באמת על אפליקציות, אפליקציות מאובטחות, וכמובן על הגנת המידע עצמו.
אתה מתאר מצב בעצם שבו אם פעם המשתמשים של הטכנולוגיות, של המחשבים, של האפליקציות היו מאמצים מוקדמים, היו אנשי טכנולוגיה בעצמם, אז אולי הייתה להם מודעות קצת יותר גדולה להבטחת מידע, ואילו היום הדברים האלה הם שירותים והם כל כך שקופים, שזה מבחינתנו כמו טלפוניה וחשמל, אני לא דואג לגבי מי יפרוץ לי לארון החשמל ויגנוב לי חשמל, זה חברת החשמל, ואני לא דואג מי ינסה להאזין לי לשיחות בטלפון, זה בזק וחברות הסלולר. אז בעצם הדבר הזה נועד להסיר את האחריות מהמשתמש, להגיד לו, אל תדאג מה שאתה עושה, כאילו לעשות את זה full proof, המשתמש הכי טיפש יכול להשתמש בזה, ולא יוכל לגרום נזק, לא יוכל לאפשר למישהו אחר לחדור דרכו.
זה מתחלק, זה לא מדויק בצורה הזאת, אלא יותר בהיבט של, קוראים לזה shared responsibility, כלומר, אחריות שהיא משותפת בהיבט הזה של, עד איפה ספק הענן שלי אחראי בהיבט התשתיות, תשתיות הפיזיות של חשמל, מיזוג וכדומה, ותקשורת, ובהיבט של חומרה ותוכנה, אפילו בהיבט של שרתים, מערכות הפעלה, ועד אני אומר, על זה אני מריץ את האפליקציות שלי, וספק הענן שלי נותן לי לכתוב את האפליקציות, לפתח את האפליקציות, וזה שמה. והעולם הולך לשם, אנחנו רואים אפילו חברות פיתוח, שאת כל סביבות הפיתוח שמה עושות בסביבות ענן, גם כן, לא רק את המוצר עצמו. גם פה אנחנו צריכים רגע להגן בסביבות האלה. אם פעם הייתי אומר, אני מקים איזה מעבדה בקומה, באיזה אחד מגדלים פה בתל אביב, של המון מחשבים והמון שרתים, אז המפתחים שלי יכולים לעשות אותו דבר מהבית, ואנחנו רואים שזה קורה, המעבדות וסביבות הפיתוח נמצאות בכלל בענן, והיום בשביל להקים חברת פיתוח, את הדבר שאתה צריך זה לפטופ טוב וחזק, קו תקשורת חזק, חשמל ומיזוג אוויר, זהו, שיהיה חנאים, לא בשביל המחשב.
תעשיית הסייבר הישראלית היא לא רק הגנתית, היא לא רק מייצרת את התרופה, אלא היא גם התקפית, היא מייצרת גם את המחלה במקרים רבים. יש חברות שעוסקות במציאת דרכים לפרוץ למערכות לאסוף מידע, גם איסוף של פרצות אבטחה, פרצות זירוד, פרצות שעדיין לא ידועות בציבור ולכן לא תוקנו ולכן אפשר להשתמש בהן, ובמקום להעביר את זה לידיעת מערך הסייבר, לידיעת התעשייה, הציבור הכללי, כדי שיסגרו את הפרצות האלה, הם משתמשים בזה, מוכרים את זה ללקוחות שלהם כדי לאסוף מידע. איך זה לעבוד בתעשייה כזאת שהיא משחקת בשני הצדדים ולא תמיד ברור מי הרעים ומי הטובים?
אנחנו ראינו בתקופה האחרונה הרבה מאוד ביקורת ציבורית על מספר חברות, באמת שאותם צעצועים במחאות התגלגלו לידיים לא נכונות, או לחלופין ש הידיים הנכונות שהתגלגלו להם, השתמשו בזה למקומות הלא נכונים.
כן, אנחנו מדברים על התחקיר הגדול של אמנסטי על פגסוס,
על NSO. NSO, בדיוק. אבל יש עוד כמה חברות, NSO זה באמת הבאזוורד הכי נפוץ היום והכי גדול בעולם הזה, אבל יש עוד חברות.
רבות מהן ישראליות.
כן, ובסופו של דבר, צריך לזכור שזה נשק לכל, כמו כל דבר. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חברה שמפתחת אמצעי לחימה, כלי נשק, אז זה של הרגולציה, שבאה והרגולציה ואומרת, אוקיי, למי אנחנו יכולים למכור? קל וחומר שאנחנו מוכרים את זה מעבר להם למדינות, איזה מדינות, לוודא שזה לא מדינות אויב, שזה לא מתגלגל בדרך צד שלישי למדינות אויב.
ובתוך המדינות למי? לממשלה, למשטרה, בדיוק, לצבא.
ולוודא שזה בסוף הדבר גם לא חוזר אלינו. עכשיו, יש פה קו תפר מאוד מאוד עדין, שבאמת של שמירה על הפרטיות שלנו כאזרחים, כעסקים, לבין באמת ביטחון המדינה. זה משהו שאנחנו ראינו אותו בארצות הברית, בהיבט של חוקי פרטיות, אי שם משנות ה-70 עלייה די מטורפת בהיבט הזה של חוקים ורגולציות בהיבט פרטיות ושמירה עלינו כאנשים, ואז הגיע ה-9-11 וטרף את כל הקלפים, וממשל בוש אז נתן גושפנקה באמת לגופי ביטחון, מה שנדרש בשביל לשמור על ביטחון המדינה, אם זה ציטוטים וכדומה, ולכן אנחנו תמיד עומדים רגע על התפר הזה, מה נכון בין זכויות הפרט לבין שמירה על ביטחון המולדת, זו שאלה שקיימת הרבה מאוד שנים, ולא בטוח שאנחנו נגיע אי פעם למשוואה הנכונה, אבל זה כן, זה מאתגר, כי באמת צריך להבין שגם הקרים רואים את הכלי נשק האלה, והיום הוא כאילו אוקיי, רוצים את הכלי נשק האלה לעצמנו, אז אנחנו מבדים שזה לא מתגלגל לידיים הלא נכונות.
זה מעניין מה שאתה אומר, שהמתקפה הפיזית הקינטית הכי גדולה וזכורה בהיסטוריה המודרנית, היא שהובילה לצעדים שבסופו של דבר מפתחים את תעשיית הסייבר והנשק ההגנתי וההתקפי, הווירטואלי. זאת אומרת, המתקפה היא הייתה מאוד לא מתוחכמת מבחינת טכנולוגיה, זה לקחת מטוס ולהנחית אותו לתוך בניין, וזה דווקא פיתח את תעשיית הסייבר, התעשייה של הדברים שמאחורה, איך אפשר להשתלט על נגיד מטוס ולהפיל אותו מרחוק, איך אפשר לשבש את הקשר שלו עם מגדל הפיקוח, ואיך בעצם מוצאים מראש, איך מאתרים את האנשים האלה, כשמי שתקף ב-9-11 זה אנשים שכמעט לא היו על הרדאר בכלל, כי הם גם לא כל כך השתמשו בטכנולוגיות.
שני דברים שקשורים ל-9-11, אחד זה באמת העניין הזה של, שאנחנו יכולים היום בעזרת הרבה מאוד בינה מלאכותית, והרבה מאוד ביג דאטה, באמת לעשות הרבה מאוד חיתוכים, ולבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו פה אזרחים שחלקם דרך אגב מבוקשים, באים לבוא לעשות קורס להוציא רישיון טייס, על אדמת ארצות הברית, וזה משהו שאם כבר אז היה נתפס, כנראה היו צריכים למנוע, והיו עוד כל מיני דברים שיכולו כנראה למנוע, כתוצאה מציטוטים וחיתוכי מידע
כן,
כאלה ואחרים.
כן, היה מידע שבדיעבד גילו שהוא כן, היה כן. ברוגל, יורת, צוטט, אבל לא נותח.
סביר להניח, אני לא רוצה להגיד ב-100%, אבל בסבירות מאוד גבוהה, כנראה דברים כאלה היום יהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותם מתחת לרדאר. הדבר השני זה נושא של מתאר האיומים. דברים שפעם היינו בטוחים שזה רק בסרטי אימה וכדומה, אז אנחנו מבינים היום, גם דיברנו על מטוסים, על אוניות, כלי רכב אוטומטיים וכדומה, אנחנו עושים את ניתוח האיומים ומבינים שהדברים האלה כבר יכולים להיות, אנחנו כבר לא שוללים שום דבר, גם אולי ההסתברות שזה יקרה, הסתברות מאוד נמוכה, עדיין אנחנו לוקחים את זה בחשבון במתאר האיומים שאנחנו מציירים לעצמנו.
ומצד שני, אנחנו יוצרים פה בעיה חדשה של predictive crime ו-pre-crime. זאת אומרת שאנחנו חוזים שאדם מסוים, אם הוא עשה דברים מסוימים, כמו שאמרת במקרה הזה, נגיד, הלך ללמוד תעופה והגיע ממדינה שהיו בה מפגעים, ואולי הוא דיבר פעם עם מישהו שהיה קשור לטרור, אבל אנחנו מניחים עליו משהו שהוא בעצם אשם עד שהוא חך אחרת, ולא חף מפשע עד שהוא חך אחרת.
כן, אבל בשביל זה אתה בכלל בתפיסת ניהול הבטחת מידע, אתה עומד בשיטה של פריבנטיב, של מניעה. אתה רוצה למנוע. עכשיו, אתה אומר, חלילה וחס, יקרה משהו שילד יכול לזהות אותו, ואז איך אני מגיב בכלל לאירוע כזה. אבל אתה אומר, רוב התקפות הייתי שמח שהם יעצרו בשלב הפריבנטיב.
ואם אנחנו כבר מדברים על הגורם האנושי, הקלישאה לאורך שנים, היא שהבעיה הגדולה ביותר של סייבר, היא האדם, היא מה שנקרא, הבעיה נמצאת בין הכיסא למסך. ולא מעבר לזה. והנדסה חברתית משמשת כדי להפיל אנשים. אנחנו מכירים את זה ביומיום כשאנחנו מקבלים אס-אמס מהדואר, שחבילה שלנו הגיעה ואנחנו צריכים לשלם, נכנסים לאיזה אתר שנראה קצת כמו האתר של הדואר, מכניסים אשראי והוא הלך. איך התעשייה מתמודדת למגן ולתקן את ההתנהגות האנושית?
בהחלט זו בעיה מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים שזה קרוב ל-50% מההתקפות נובעות לצורך העניין מכשל אנושי. אנחנו תמיד אומרים יכולים שאנחנו יכולים כמנהלי הבטחת מידע, כחברות, לקנות את הטכנולוגיה שהיא state of the art במיליוני דולרים, אבל בסופו של דבר שאחד הסמנכלים שלי ישאיר את המחשב שלו פתוח, כי הוא הולך רגע לאכול צהריים, אז שום טכנולוגיה שבעולם לא תעצור את זה. עכשיו, אנחנו מדברים על כל מיני טכנולוגיות של סינון מיילים פישינג ואיתורים וכאלה, אבל בסופו של דבר, התרופה הכי טובה לדבר הזה זה מודעות, 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 ובאמת הבנה שזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו וכולנו מטרה. וזה מתחיל מרגע שעובד נכנס למקום עבודה שזה מוגן בחוזה העסקה שלו, הדרכות מודעות, תרגילים שעושים, אבל גם אפילו הדרכות לצורך העניין לאקזקיוטיבס, להבין שכסמנכלים וויפים למיניהם, הם אנשים שיותר מתורגטים, יותר מעניינים. אנחנו יכולים לבוא להגיד לאוכלוסיית הפיתוח שלנו, שאפילו מודעות בשלב הפיתוח.
Security by design, שהבטחת המידע לא תגיע אחרי שהמוצר מוכן, אחרי שהשירות מוכן.
Security by design, היום אנחנו מדברים גם על privacy by design. זה שתיוליוב
שיש חפיפה גדולה ביניהם.
עם שתי דברים, שתי כמה שולחים במקביל, שיש אולי מקומות שמשיקים ביניהם, אבל זה גם כן הסתכלות על הדבר הזה. אבל אני חוזר לנושא הזה של באמת אנשים, זה בסופו של דבר גם הקושי העיקרי זה בסופו של דבר מה קורה בשנייה שעובד סיים את עבודתו והלך הביתה ומה קורה. זה יכול להיות מקרדנשל של אני נתתי לעובד משתמש להיכנס למערכות החברה, והוא עם האימייל שהוא קיבל הלך ונרשם למועדון לקוחות של איזה חברה קיקיונית, ובסופו של דבר שעובד שתוקף ירצה לתקוף אותי, הוא כנראה יבין שאני מספיק מוגן, אז הוא ילך חפש איפה מוצאים קרדנשלס עם הסיומת, עם הדומיין, יבין, משם, אז כנראה יתקוף שם שהם כנראה יותר חלשים בבית של הגנת הבטחת מידע, יגנוב את הקרדנשלס, יגנוב 10, 15, 20 כאלה,
ייצור אולי אפילו יוזר עם הרשאות אדמין שאף אחד לא שם לב אליו במשך חודשים.
אקרים טובים, הם צריכים רק את הרגל בדלת, הם עושים מה שנקרא, הם תופסים אחיזה, ואז הם עושים תנועה רוחבית, ואז הם משיגים כל מה שקשור privilege access ברמות הרבה יותר גבוהות. כמובן, ברגע שאתה מגיע להרשאות אדמין, זה game over. ברשאות אדמין, תיאורטית, אתה יכול לחבוט את החברה ו...
אם אתה ממהר, אם אתה לא ממהר, אתה יכול להמשיך לאסוף משם מידע ולעבוד בפנים עד שמגלים
אנחנו
אותך.
אנחנו ראינו התקפות של דליפת מידע שתוקפים נכחו ברשת החברה הרבה מאוד זמן, וכל פעם הוציאו מנות קטנות של מידע החוצה שיהיה מתחת לרדאר, כי ידעו שיש מערכות זיהוי וכדומה. אבל אם אני חוזר רגע לגורם האנושי, בסופו של דבר, זה שמה אני בתפקידי הקודמים ביצעתי לא מעט תרגילי הנדסה חברתית בארץ ובעולם, וחברות שבאמת, אתה לא יכול להגיד שהם חסכו כסף בטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, אם אתה נכנס לדאטה סנטרים, שמחזיקים מיליארדים של דולרים בקלות שהיא בלתי נסבלת, כי מישהו כרגע חשב שאתה אחד מעובדי החברה, ואתה רואה מחשבים פתוחים, ושאתה הולך לחפש, אתה לא מחפש את אחרון העובדים, אתה מחפש דווקא את הבכירים. אתה לא מבין כמה הם נופלים שם זבובים, וכמובן, שאתה מציג את הדברים, אתה כמובן משחיר, אתה לא רוצה לעשות שיימינג לאף אחד, אבל אתה לוקח את הדבר הזה ומעצים אותו באמת לנושא של מודעות של מודעות עובדים, בסופו של דבר זה הבקרה הכי טובה. יש כל מיני טכנולוגיות כאלה ואחרות, ואתה מצמצם גישות, מצמצם הרשאות, נכון, זה חשוב, אני לא חלילה לא אומר שלא צריך את זה, אבל שילוב שכל הדברים האלה, אנחנו תמיד אומרים בהגנה להבטחת מידע, the people process technologies, שזה באמת המשולש הקדוש, שבלעדיו אנחנו לא יכולים לנוע קדימה.
אנחנו עם ליאור מרום, בוגר הנדסת חשמל באפקה, ומנהל הבטחת מידע בסייבר-סיקס גיל. ישראל משקיעה כמו שצריך בהגנה על החברות והאזרחים שלה?
במדינת ישראל קיים מערך הסייבר, שהוא למעשה הרגולטור העיקרי של גופים ממשלתיים במדינת ישראל, והוא אמור באמת לבוא ולהנחות את הגופים ולבצע רגולציה, שמקיימים באמת את אותם הגנות ובקרות. החבר'ה שם עושים עבודה די מדהימה, והם הבינו כבר מזמן שהנושא הזה היא לא בעיה רק של גופים ממשלתיים, היא באמת בעיה של כלל המשק, ומנגישים את המידע, את העזרים ואת הכלים לכלל המשק, אבל בסופו של דבר הם לא יכולים להיות רגולטור על מפעל פרטי או חברה פרטית, אבל מנגישים כמה שיותר מידע, והם עכשיו הוציאו את תורת ההגנה גרסה 2.0, והמון המון מידע שעושים שם. עכשיו, מבחינת ההגנה, תמיד נשאלת השאלה שבסופו של דבר שהיא גם מכריעה, זה עניין של תקציב.
האם זה תקציב הביטחון, או תקציב האזרחי, או שניתן לחברות הביטוח לשלם?
אז זה בדיוק הנקודה שעל גופים ממשלתיים קל להם להחיל את הרגולציה, אבל לבוא עכשיו לעסק שהוא, בוא נחשוב רגע, חברת פרסום פרטית. לבוא ולהגיד לה, אנחנו רוצים שדורשים לכם לבצע רגולציה, שדורשים לכם להכניס יד לכיס בסכומים לא פשוטים. אתה יכול לפעמים גם לגמור עסקים, בטח שאנחנו מדברים בתקופה של כלכלת קורונה, שהרבה מאוד עסקים נפגעו. ופה בדיוק נשאלת השאלה, מי מממן את כל הכיף הזה? בסופו של דבר אנחנו מדברים על, על השקעות לא מעטות, וגם עסקים צריכים להבין שהם צריכים להשקיע בזה. כמו שאתה משקיע בעורך דין טוב, כמו שאתה משקיע בעורך חשבון טוב, אותו דבר אתה צריך להשקיע גם בתחת מידע. בלי שיגידו לך, הרגולציה בסופו של דבר צריכה להיות אולי הבייסליין שלנו להבטחת מידע, שמפה אנחנו עושים הרבה יותר ממה שאנחנו מחויבים, אנחנו רואים דרך אגב חברות שלוקחות את החוקים והרגולציות שהם כפופים אליהם, ובחינתם הם כבר מזמן שם, הם כבר ברמה הרבה יותר גבוהה, כי הם לא צריכים שמישהו יגיד להם
לעשות את זה. כי יש להם אחריות כלפי הלקוחות שלהם, ויש להם את הכסף שהם יכולים להפסיד מזה, ומישהו יגנוב את כל מאגר המידע שלהם ויפתח חברה מתחרה עם הקניין הרוחני שלהם, אז הם לא יגידו, אבל למדנו בסטנדרט של החוק.
בדיוק. עכשיו, אנחנו ראינו מקרה שקרה לפני מספר חודשים, את מקרה שירביט. יצא לי שדיברתי עם לא מעט מנכ"לים בעקבות המקרה הזה, הם באו אליי קצת במבועתים ובהיסטרים של איך אנחנו מבדים שלנו זה לא קורה, וכנראה לפעמים אתה צריך את הזבנג הזה, או שלקחה יקרה, או שלמתחרים, או שאתה תשמע על זה, ואז זה יעורר אותך, אבל חברות עם ברמת בשלות מאוד גבוהה היום, אנחנו מבינים שהם, אנחנו רואים שהם משקיעות את זה בעצמם, הם לא צריכות שמישהו יגיד להם, תשקיעו בהבטחת מידע, יש ארגונים שעדיין צריכים את השוט הזה, אבל מדינת ישראל כמדינת ישראל, בוא נגיד ככה, אם הייתה יכולה, כמובן הייתה משקיעה באופן פרטי בכל אחד מהעסקים, אבל זה לא ריאלי, ובסופו של דבר, הדבר הזה היום חייב להיות כחלק מההוצאות השוטפות של חברה.
היום יש חוק שמחייב הנגשת אתרים מסחריים מגודל מסוים, ויכול להיות שבעתיד הקרוב אנחנו נראה תקן כזה של סייבר ופרטיות?
תראה, בחינת פרטיות, אנחנו כבר היום נמצאים במאי 2018 תחת חוק הגנת הפרטיות, שהוא כבר היה קיים אי שם מתחילת שנות ה-80, הוא עבר רוויזיה גדולה ב-2018, ככה סמוך ל-GDPR האירופאי, אז החוק קיים, החוק הוחל על כולנו, אם נרצה או לא נרצה, זה חוק, אף אחד לא שואל אותנו אם בא לנו לעמוד בחוק או לא. רגולציות קיימות לא מעט גם באירופה וגם בארצות הברית בנושא הזה, ולכן אם אני אתר שפועל בזירה בינלאומית, אני חייב לעמוד בסטנדרטים המאוד מאוד גבוהים האלה. אם אני מוכר בישראל, עדיין קיימת עליי חוק, חל עליי חוק הגנת הפרטיות. בהיבטים של סייבר יכולים לייצר תקנים כאלה, אבל בסופו של דבר גם שאלה בסופו שאנחנו תמיד ככה ביקורת נגד הרגולטור.
מי אוכף את זה?
בדיוק, מי אוכף ומה הנישה? לבוא ולהגיד שיש חוק ויש רגולציה ובסופו של דבר לא עושים, זה שום דבר, זה קצת כלב בלי שיניים, זה כיף שנובח, ובסופו של דבר זה ממסמסים את זה מאוד מאוד מהר ולא מתרגשים מזה. אבל ארגונים בסופו של דבר, אבל צרכנים שצורכים בטח שירותים או קונים אפילו מוצרים, כן מחפשים את התקינה הזאת, כן רוצים שיעמדו בסטנדרטים הגבוהים, כי מספיק שאם אתה מחרת עכשיו, לא משנה איזה מוצר וחטפת פריצה ברשת, כנראה מהר מאוד לא יבואו יקנו ממך בתקופה הקרובה. וראינו את זה קורה, ולכן גופים לא צריכים לחכות לחוקים ורגולציות, כדי ליישם רמת הבטחת מידע גבוהה.
והתפקיד שלך, מנהל הבטחה, סיסו, זה משהו שהיום בעצם כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לקרוא לעצמו מנהל הבטחה, כל אחד יכול לקרוא לעצמו סיסו, ואין גילדה מקצועית, או כמו לשכת עורכי הדין, אין שום הסמכה מטעם המדינה, או מטעם גוף מקצועי. אתה יכול להחליט שאתה מנהל הבטחה, ואתה מנהל הבטחה.
זה בדיוק הבעיה שהתחום הזה סובל ממנה, נושא של הסדרה. דרך אגב, זה גם כן משהו שתחת כובעו של מערך הסייבר, באמת נושא הזה של הסדרה של מקצועות הסייבר, לא רק מנהל הבטחת מידע, גם פנטסטר וגם מיישם וכדום, ויש עוד מספר דברים שכן היינו רוצים לראות הסדרה מאוד מאוד ברורה בנושא הזה. קודם כל, מי יכול ללמד בכלל, איזה מוסדות אקדמיים, או אפילו גם מוסדות פרטיים, אבל שיקבלו הכרה בדבר הזה, תעודות הסמכה שמוכרות, לא שונה מתעודות הסמכה מוכרות של עורכי דין ורואי חשבון.
אתה רואה הרבה חפרים בתחום הזה היום?
יש הרבה טרמפיסטים, כי זה מאוד קל.
כי יש הרבה כסף בזה.
יש הרבה כסף, יש הרבה מאוד טרמפיסטים, כל בן אדם שנמצא אולי שנתיים בתחום קורא לעצמו מומחה.
ומצד שני, הקרים באתוס, ההקר לפחות הוותיק יותר, הם אנשים שלמדו לבד, אנשים ששיחקו עם דברים בגיל 6 ושברו את המחשב ופירקו את השעון ולמדו איך לפרוץ באופן עצמאי. לא אנשים בהכרח ממסדיים, אנשים שאוהבים ללכת ללימודים ולקבל תעודה וזה, הם יודעים. הרבה מההקרים האלה הרי יודעים בלי שהם ראו יום אחד אקדמיה מבפנים.
אבל קח את דוגמת, תקביל את זה לעולם הפשיעה, אז לא כל פושע למד עריכת דין, אתה יודע, אז... אז בסופו של דבר, אנחנו סוגרים רגע על הצד הרשמי, היינו רוצים את הסדרה בנושא הזה, יש סמכות, תעודת הסמכה בינלאומיות, לצורך העניין בארצות הברית, כדי להיות סיסו בחברה ממשלתית, בגוף ממשלתי, יש דרישה מאוד ברורה מאיזה תעודת סיסו אתה יכול להחזיק, מי יכול ללמד ולהעניק לך את התואר הזה. אתה חייב להחזיק בפחות באחד או שתיים מהסמכות הבינלאומיות המוכרות. לצערי בארץ זה רחוק משם. דרך אגב, מה שאני אומר, זאת אומרת, מי שלא מחזיק בתעודות האלה לא אומר שהוא לא מנהל אבטחת מידע טוב, כן, צריך רגע להגיד את האמת. אבל כן, יש לא מעט טרמפיסטים בנושא הזה, וכמו שלא היינו רוצים שהרופא שמטפל בנו יהיה מישהו שלמד ביוטיוב רפואה, או קרא כתבה בוויינט בריאות, כמו שהיינו רוצים שהרואה חשבון שחותם על הדוחות הכספיים, זה מישהו שעבר דרך וקיבל הכרה רשמית. אני מאמין שגם אנחנו נגיע לשם, מתי זה יקרה? אין לי מושג.
ליאור מרום, מנהל אבטחת המידע של חברת סייבר סיקס גיל, ובוגר מסלול הנדסת חשמל של אפקה, מכללה אקדמית להנדסה בתל אביב. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.